ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום, כאן איתי. השבוע נולד האדם השמונה מיליארד בעולם. העיסוק בנושא הסביבה, צפיפות האוכלוסין, משבר האקלים, הזיהום ומקורות המזון נמצאים בכותרות באופן יומיומי. אחד הנושאים בהם ישראל מתמחה ומובילה זה בתחום החדשנות בחקלאות. הצלחות בתחום יכולות לתת בשורה משמעותית לאנושות. היום בחרתי לארח בפודקאסט את אסף דותן. אסף הוא מנכ"ל של חברת קריס ברידינג, חברה חדשה בבורסה בתל אביב. נשוחח על עיסוקה של החברה בפיתוח תחליפים ביולוגיים לחומרים סינתטיים לתעשיית הדשנים. האזנה מענה. אהלן אסף.
אהלן איתי.
תודה רבה שאתה מפנה זמן לפודקאסט היום. אנחנו, המטרה של הפודקאסט היום זה להכיר את החברה שאתה מנהל אותה, ולמעשה אתם חברים חדשים במועדון של הבורסה, בשנה מאוד מאוד מאתגרת, שזה בטח יוצא דופן לצאת להנפקה בתקופה כזאת, אבל זה זמן טוב להתחיל בהיכרות. אז בוא נתחיל, קודם כל תספר לנו על הרקע שלך.
נהדר, אז תודה רבה, ואני אציג את עצמי, אצלי קוראים אסף דותן, אני מנכ"ל החברה בשנה האחרונה. אני אגרונום במקצועי, תואר שני מנהל עסקים, והעולם החקלאי, מה שנקרא, מכיר אותו מבטן ולידה, משפחה של חקלאים, האחים והאחיות בעולם החקלאי, ההורים בעולם החקלאי. אני בא ממשפחה של יזמים שתאורך השנים ניסתה וממשיכה לנסות לפתח רעיונות, אם זה טכנולוגיים, אם זה רעיונות אגרונומיים שיותר קרובים לחקלאות עצמה, על מנת תמיד לשפר את היבול, להיות תמיד 2-3 צעדים קדימה, ואנחנו עושים את זה בדרך כלל תוך הבנה ורצון וחזון להקטין את השימוש בחומרים מזהמים. בסופו של דבר, החקלאות לאורך עשרות שנים, כמובן שהיא זאת שמאכילה את האוכלוסייה הגדלה, אגב, היום פורסם על נולד הרך ה-8 מיליארד בעולם, צריך להאכיל את ה-8 מיליארד נפשות האלו, אבל אנחנו, החקלאות במשך עשרות שנים תרמה לא מעט לזיהום סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים שונים. אני חושב שחלק מהמשימה שלנו בעולם החקלאי הוא להקטין את התלות בחומרים האלו על ידי שימוש בחומרים ביולוגיים, חומרים ממקור ביולוגי שיכולים לתת את אותה תפוקה לחקלאי, לגידול, תוך כדי זה שהוא מקטין את הזיהום הסביבתי כתוצאה מהעבודה שהוא עושה. ברקע שלי, ברקע עסקי, אני מגיע מחברת אדמה, הייתי שם 15 שנה בתפקידים שונים, פיתחתי לא מעט מוצרים כימיים, עסקתי הרבה שנים בעולם הכימי, גם שם פיתחתי מוצרים שהחליפו מוצרים, מה שנקרא מבחינה רגולטורית, מסוכנים או זרחנים אורגניים, אז יצא לי להחליף שניים מהזרחנים אורגניים, אולי מן המסוכנים ביותר שהיו בשוק, ואני גאה על כך, על ידי מוצרים ידידותיים יותר. וחייתי גם בחול מספר שנים, ניהלתי את אזור דרום אמריקה בצד המקצועי מספר שנים, ובשנים האחרונות עברתי מהעולם החקלאי האגרונומי לשוק ההון. בשוק ההון יצא לי הכבוד לעבוד עם קרן Private Equity Fortissimo Capital, ואחרי קרן RBC בהטמעה של טכנולוגיות ביטחוניות בשוק החקלאי האזרחי. ככה שיצא לי לגעת גם מן הצד האגרונומי החקלאי והבנת הבעיות שהחקלאי מתמודד איתם ביום יום, ומן הצד השני הפתרונות והיכולת של יצירת חברות שיתמכו באותם פתרונות להביא אותם לשוק החקלאי.
היום אני... סליחה, קטעתי אותך.
היום ככה בפן האישי, אני נשוי עם שלושה ילדים, גר בדרום הארץ.
אז קודם כל תודה רבה על הצגת הרקע, ועכשיו בואו נדבר קצת על החברה, ולפני שנדבר על החברה, מה בדיוק אתם עושים, ומה אתם, איזה תחליפים ביולוגיים אתם מפתחים, אולי תסביר רגע במילה, בעולם תוכן הזה של חקלאות ואגרונומיה, עד כמה המרחק של פיתוח מוצר ועד שהוא עולה כפתרון על המדף, כמה שנים זה לוקח, שוב, לא המוצר שלכם, אלא בכלל בהקבלה נניח לעולם הרפואי שאנחנו רגילים כן. לפיתוח תרופה, עד כמה זה דומה?
כן, אז אני אנסה לענות על זה ממספר זוויות. קודם כל, בהשוואה לעולם הרפואי שאתה מדבר, אז בשתי העולמות, הרפואי והחקלאי, יש את הניסויים הראשונים, אחרי זה את הרגולציה, ואז יש לך את ה... עבודות שאתה עושה לשיווק והכנסת החומר לשוק ותחילת מחירות. ברפואה אנחנו מדברים על גופים רגולטוריים שיכולים לקחת 10 שנים ויותר. בחקלאות בעולם הכימי זה בערך חצי מהזמן, 5 שנים לוקח הרגולציה, אם ניקח בממוצע אירופה, ברזיל, ארצות הברית כמדינות גדולות בעולם או אזורים. ובתחום שלנו, של החומרים הביולוגיים, זה יכול להצטמצם לכדי מספר חודשים, כמובן עם כל ההשלכות הכלכליות, שזה הרבה יותר זול לעשות את זה ויותר מהיר. אני חושב שבמקרה הזה גם הרגולציה שהיא הרי מתמכת או מנוהלת על ידי הממשלות השונות, יש לה אינטרס לאפשר לחומרים ביולוגיים להיכנס מוקדם יותר, כי הם... בסך הכל עוזרים למשימה הגדולה שזה שמירה על כדור הארץ. אם אני אקח את זה מזווית אחרת של התהליכים, אז בדרך כלל מה שעושים זה לפיתוח מוצר וניסויים ראשונים, עושים אותם במעבדה או בחממה, ושם אתה יכול יחסית מהר להגיע לתוצאות, בצמחים כמובן, ומהשלב הזה אתה מתחיל במקביל רישוי ויוצא כבר לעבודות בשדה. יש שאלה תמיד, ופה אני, זה מה שאני למדתי בדרך, דווקא שיצאתי מהחברות החקלאיות והלכתי לשוק ההון, אז למדתי להבין מצד של שוק ההון איך הוא מסתכל על השקעה בעולם החקלאי, לעומת השקעה בעולמות אחרים שבהם הסייקלים אולי קצרים יותר, לא דווקא רפואה אלא עולמות אחרים. ובחקלאות הסייקל הוא תלוי עונה, תלוי עונתיות, כלומר חיטה מגדלים פעם אחת בשנה. כלומר אם אתה רוצה לצבור 3 שנים של תוצאות בחיטה, אין לך מה לעשות, 3 עונות, אין לך מה לעשות אלא לחכות 3 שנים. איך אתה מקצר את זה? אתה עושה עבודות חלק בכדור, חצי כדור צפוני, חלק חצי כדור דרומי, ואתה נהנה משתי העונות. או שמה שאנחנו עושים, לדוגמה, חברת Great Breeding שהולכת ל... גידול תירס הוא גידול משמעותי אצלנו, אז אנחנו מכוונים את עיקר הפיתוח שלנו של המוצר בברזיל מסיבה אחת מאוד פשוטה, מעבר לגודל המדינה והמשמעות כמדינה שלישית בעולם ביצור, גידול ויצור של תירס, בברזיל ניתן לגדל שתי עונות של תירס בשנה, ולכן אני מקצר ל-50% את הזמן. יכול להעביר אותי למצב שטווח זמן ש... מרגע שאני מרגיש בנוח עם הפורמולציה ועם התוצאות הראשוניות, ואני אומר, אוקיי, יש פה יעילות יפה וטובה, ואני יודע להסביר למה זה קורה, אז קיצרתי באופן מהותי את התהליך.
עכשיו, אם עברת תהליך רגולטורי בברזיל, עד כמה זה, אם אתה יכול להשתמש בזה במקומות אחרים בעולם, בתור אסמכתה שעברת איזושהי תקינה, או עד כמה יש גמישות בין מדינות לניסויים שעושים במקומות שונים בעולם?
כן, כן, אז יש, זה מהניסיון שלי בתחום של הכימיה, אני דווקא יכול להגיד, שלדוגמה, אם אתה עשית רישוי באירופה, אז באירופה נחשבת לסמן הימני, מה שנקרא, לקיצון הימני שהוא הכי קשוח בפן של המגבלות הרגולטוריות על כל מוצר, אז בדרך כלל מדינות אחרות יאמצו יותר בקלות את התיק רישוי שאתה תגיש, ויסתמכו על העבודות לחלקם באירופה. אבל נכון להיום אתה צריך להגיע לרמת רישוי לוקלית. כלומר, אתה לא יכול לבוא לברזיל עם תיק אירופאי ולהגיד, הנה, יש לי רישוי באירופה, אני רוצה להתחיל למכור. לא, הם ידרשו גם רישוי שלהם. אבל, כמו שאמרתי, ישנה, זה מקל מאוד על התהליך. ברגע שאתה מרשם באזור, במדינה, שבה ידוע שהיא מאוד קשוחה בדרישות שלה. אני אציין פה שאנחנו כבר באמצע תהליך של רישוי של שני המוצרים העיקריים שלנו, של ה-NFT וה-WDS, אני מדבר עליהם מאוחר יותר. אנחנו גם בתהליכים די מתקדמים של רישוי באירופה, ובאמת בשאיפה בתקופה הקרובה לקבל את הרישויים באירופה.
אז בואו נתחיל עכשיו לדבר על החברה. למעשה, בואו נתחיל מההתחלה. מי הקים אותה? מתי ולאיזה מטרה?
כן. אז החברה הוקמה בשנת 2015 על ידי מספר יזמים ישראלים שבאו מחברות שונות, חלקם גם מחברת אדמה וחלקם מעולמות הזרעים. היזמים בשמה גרייס ברידינג התעסקו בשני תחומים, תחום אחד ותחום של זרעים, של טיפוח של זרעים, זרעי ירקות בעיקר, והתחום השני זה היה פיתוח של מוצרים ביולוגיים או ממקור צמחי על מנת לחקלאות, על מנת להקטין את הזיהום הסביבתי שנגרם מחומרים סינתטיים. לאורך השנים, בשנת 2018, החליטו היזמים שהם מפסיקים את תהליך טיפוח הזרעים, מתוך הבנה אסטרטגית שחברה שמכוונת את עצמה לעולם של מוצרים ביולוגיים, היא לא יכולה באותו זמן גם להתעסק בתחום של טיפוח של זרעים, כי זה פשוט שני תחומים מאוד מאוד גדולים, ובסופו של דבר למדנו בוודאי בוודאי בחברות סטארט-אפ שניקוד זה שם המשחק, ואנחנו החלטנו אסטרטגית להתמקד בחומרים ממקור ביולוגי, ולהפסיק את הטיפוח, ובאמת בשנת 2018 הפסק הטיפוח של הזרעים, וה הופסק הפעילות בתחום הזה. אז כרגע אנחנו מתמקדים בחומרים האלו, יש לנו גם בפייפליין מוצרים נוספים שאנחנו מביאים, ואם תרצה אפשר כמובן להתחיל לספר יותר לעומק על המוצרים עצמם. אני רק אציין מה שציינת קודם, שבפברואר 2022 החברה הונפקה פה בבורסה בתל אביב, ומאז ועד היום אנחנו חברה ציבורית.
אז בואו נתחיל, לפני שנדבר על המוצרים עצמם, בואו נדבר על הצוות. מי הצוות שלמעשה מתפעל את החברה? איך המבנה הארגוני שלכם בנוי?
אז אני אסביר. אז היושב ראש של הבורד שלנו זה מוריס זילקה, אחד מהיזמים. מוריס הוא היזם והמנהל במשך 20 שנה של חברת ליקורד, בת של חברת אדמה שמתמחה עד היום ביצור של ליקופן מעגבניות. אז הוא בא מהעולמות של חומרי מזון, וגם בעברו ניהל חברות שנים בארץ ובעולם. אני מנכ"ל החברה, ה-CTO בחברה, מנהל R&D, ועמית אבידוב. עמית אבידוב הוא מטפח משכמו ומעלה בתחום של זירי ירקות, עם מאות זנים שרשומים על שמו בעולם, והוא גם כ-CTO, זה שמוביל את הפיתוח של המוצרים, והחזון שלו של שימוש בחומרים טבעיים והקטנת שימוש בחומרים סינתטיים. יש לנו ב-advisory board שלנו את פרופסור יורם קפולניק, כ-scientific advisory board, יורם שעבר מנהל מכון וולקני בישראל, אדם עם הרבה מאוד ניסיון. יש לנו גם ב-advisory board את שאול פרידלן, מי שהיה במשך 40 שנה, מנהל המסחרי העולמי של חברת אדמה, עם הרבה מאוד ניסיון וקשרים. אז אתה לומד פה מהתיאור של הצוות, הרבה מאוד שנים וניסיון בתעשייה, בתחום, קשרים בינלאומיים. יש פה הרבה מאוד יכולות שיכולות לבוא לידי ביטוי בהצלחה העתידית של החברה.
אז בואו נתחיל לדבר עכשיו על המוצרים עצמם. איזה מוצרים נמצאים בשלב הקונקרטי, המקדמי, למרות שהכל נמצא בפיתוח, אבל איך סדר המוצרים אתם בונים אותם?
אז אני אסביר. יש לנו שני קווי מוצרים שאיתם אנחנו כבר רצים עכשיו למדינות השונות. עברנו מספר שנים של ניסויים שהעמדנו פה בישראל להוכחת התכנות, ועכשיו ההוכחת ההתכנות היא במדינות היעד. ההוכחת התכנות במדינות היעד, כי אתה צריך להוכיח את זה באקלים החדש, במדינה, וכמובן גם החקלאי המקומי רוצה לראות שזה עובד אצלו במדינה. המוצר החשוב ביותר של החברה נקרא NFT, שזה מוצר כתחליף לאוריה. אוריה זה חומר שמכיל חנקן, והוא הדשן הסינתטי הנמכר ביותר בעולם. כאשר אנחנו מכוונים את המוצר שלנו לבוא ולהחליף בחלקו את השימוש באוריה, ולדי זה להקטין את השימוש בדשן הסינתטי, כאשר האוריה ידועה כמוצר מזהם מאוד ביצור שלו, על כל טונה ייצור של אוריה נפלטים כשני טון CO2 לאוויר, ועל כל כמות של אוריה שאתה מפזר אותה בשדה כבר לצמחים כדשן, מעל 50% נשטף למי התהום ומזהם את מי התהום. ככה שאם אנחנו נצליח בקנה מידה מסחרי לבוא ולהחליף, כרגע כמטרה שמנו לנו להחליף כ-50% מהאוריה שהחקלאי משתמש, אז עשינו פה תרומה אדירה לשוק שרק בעולם של דגניים זה שוק של 45 מיליארד דולר מוערך נכון להיום.
מאיזה חומר המוצר שלכם?
הבסיס של הטכנולוגיה זה תמצית של צמחי מרפא, כלומר צמחים עם מקור ביולוגי, שנמצאו אחרי סקרינינג ארוך ומורכב של מעל 1,000 תמציות צמחים שונות. בסוף נבחרו מספר תמציות צמחים שמייצרות מה שאנחנו קוראים פרמיקס. זה הלב ליבו של הטכנולוגיה, שכמובן הגשנו עליה פטנטים גם ברמת המרכיבים וגם ברמת התערובות. והטכנולוגיה מבוססת על המוצר שלנו בשילוב עם בקטריה, עם חיידק שנמצא בשימוש מסחרי. אנחנו לא יצרנים של בקטריות, בקטריות יש בשימוש חקלאי הרבה שנים, בגידולים שונים ברמה לוקלית, ואנחנו באים ומתחברים לבקטריה הלוקלית, זה חלק מהעבודות שאנחנו עושים לפיתוח, ומה שנקרא מייצרים פה סינרגיה של 1 + 1 = 3, בשתי עולמות, בעולם אחד, של המוצר שתיארתי אותו ה-NFT, שזה בשביל להקטין את השימוש לקוריאה, על ידי זה שאנחנו מאפשרים לצמח לייצר את החנקן שהוא צריך, את הגבילה שלו מבלי שיינתן באופן סינתטי. והמוצר השני שלנו נקרא WDS. WDS הוא מוכוון יותר לשינוי האקלים שקורים בעולם בשנים האחרונות, ושינוי הכלים האלו מייצרים סטרס, מייצרים עקוץ בעין לגידולים השונים, ועל ידי מתן החומר שלנו לצמח, אנחנו מאפשרים לצמח להתמודד ביתר קלות עם העקות שהוא מתמודד איתם, ועל ידי זה לשמור על יבולים או אפילו לעלות יבולים. ואני אתן דוגמה. אם אני אקח את המוצר הראשון, את ה-NFT שדיברתי עליו קודם, אז יש לנו תוצאות שפרסמנו אותן גם של תוספת של 18% ביבול בחיטה, בניסויים בתצפית פה בארץ. ואם אני אקח את ה-WDS, המוצר השני, אז פרסמנו לאחרונה העלאת יבול של 17% בעגבניות תעשייה, בניסוי שבוצע על ידי חברה חיצונית, חברת ליקורד, שהיא חברה עצמאית, ושם ראינו שבחלקות שנמצאות בעקה בסטרס, הצלחנו להביא תוספת של 17% ביבול. בוודאי זה נושא מאוד מאוד מעניין מבחינת הפוטנציאל שלנו לעזור למגדלים שנמצאים תחת שינויים אקלימיים שאין להם שליטה עליהם, על ידי מתן החומר שלנו בצורה פשוטה וקלה למגדל, יש לו אפשרות לשמור על היבול שהוא היה רגיל אליו ואפילו להעלות אותו.
ומבחינת המודל הכלכלי שאתם בונים את זה, עד כמה זה כלכלי לחקלאי, לא רק במונחים של התפוקה, אלא במונחים של עלות? עד כמה עלות כבדה פה בייצור של הפתרון הזה?
אז אני אחלק את זה לשני חלקים. קודם כל, אני אתאר את זה בהיבט של התחליף לדשן סינתטי לאורה, מה שנקרא NFT אצלנו. אז ה-NFT ניתן בנון לדונם של 1 חלקי 25 מהאורח, כלומר, במקום לנייד 100 קילו, אתה מנייד 4 קילו, טובת הדיון, כן? אז אם אתה מדבר על 500 קילו לאקטר, לעשרה דונם של טירס שניתן בעולם, אז אצלנו מספיק לתת 20 ליטר, אז יש לך פה מכפלה של 1 ל-25, עם עלויות ההובלה המאוד מאוד גבוהות שהעולם חווה בשנתיים האחרונות, מאז שפרצה הקורונה, אז בוודאי שיש פה חיסכון אדיר לאורך כל שרשרת הערך, מהיצרן, הובלה ימית, המפיץ, הובלה יבשתית, והחקלאי כולל מחסנים. אז זה החיסכון הראשון. החיסכון השני זה הפעולה האגרוטכנית שהחקלאי צריך לבצע. הפעולה האגרוטכנית בדשן רגיל, אתה צריך לפזר אותו בין 3-4 פעמים בעונה, כי כמו שאמרתי קודם, הוא נשטף למי התהום, ולכן אתה צריך לתת אותו שוב ושוב, לעומת המוצר שלנו, שאתה צריך לתת אותו בין פעם לפעמיים ולא יותר. אז חסכת פה לפחות 50% מהפעולה האגרוטכנית שהחקלאי צריך לבצע, שזה טרקטור ועובד, וחומר שבמכונה שמפזרת וכו'. אז יש פה שתי אלמנטים משמעותיים שחוסכים את העליות. מעבר לזה, אנחנו היום גם בוחנים את כל הנושא שמתחיל להיות תחום מעניין בעולם, שזה ה-Carbon Certificate, כלומר יש גופים שונים, מדינות, ממשלות, שמתחילות לראות איך לאמץ את הנושא של Carbon Certificate, כי פה אנחנו יכולים לתת עוד ערך נוסף לחקלאי כמשתמש הסופי.
מה זה אומר בדיוק?
Carbon Certificate זה תעודות שאתה מקבל אותן לאור כך שאתה חוסך בזיהום. אם אתה חוסך בזיהום על זה שהקטנת את כמות הפחמן שנפלט כתוצאה משימוש בחומר כזה או אחר. אנחנו בעקבות זה...
כן. יש לו אבל תמריץ כלכלי, או שזה רק בגדר knowledge, שזה מה שעשית טוב
לך? לא, יש לזה תמריץ כלכלי, זה תעשייה שהיום מתחילה לגדול. שמעתי לאחרונה שתעשייה שמגלגלת היום $2 טריליון בעולם, של גופים לא למטרות רווח, שרוצים כמובן בסופו של דבר ליצור אינסנטיב, ותעשיות שונות, כולל בחקלאות, להקטין את השימוש בחומרים שמזוהמים. אז יש פה מהלכים משמעותיים, שפה המוצר שלנו יכול גם להתחבר לעולם הזה, כ-added value נוסף למגדל. מעבר לזה שיהיה לו את אותו היבול או היבול גבוה יותר, איכות חלבון או שומן בגרעין גבוהה יותר, בעלות נמוכה יותר, בעלות טיפול נמוכה יותר, בעלות הובלה נמוכה יותר, ועל טופ אוף איט הוא יכול גם ליהנות מזה ש מתחום שגדל, שבא ואומר, אוקיי, אם אתה מקטין את הזיהום הסביבתי כתוצאה מהחומרים שאתה משתמש, אתה יכול ליהנות מקרבון סרטיפיקט שאתה יכול לסחור בהם מחר בבוקר.
החברה שלכם היא אמורה להיות רק במחקר ופיתוח, או שהיא גם אמורה לעשות גם את התפעול, הייצור וגם השיווק והמחירות?
אנחנו חברה שהייצור זה לא הפורטה, זה לא צריך להיות הפורטה של החברה, ולכן את אחת ההחלטות הראשוניות שלי שנכנסתי לחברה זה היה להוציא את הייצור החוצה מהחברה ליצרנים מקצוענים, שזה התחום שלהם, שיודעים להביא לך את כל התעודות ואת כל האישורים שרק צריך. הייצור בסך הכל תהליך יחסית פשוט, כאשר המודל העסקי שלנו מבוסס על כך שאנחנו מעוניינים לשמור על הייצור של הפרמיק, של התרכיב הזה, בוא נקרא לו ככה, פה בישראל, ולהוציא אותו לשלב האחרון של הייצור במדינת היעד. ככה אנחנו עוד נקטין באופן עוד יותר משמעותי את עלויות ההובלה של המוצר שלנו למדינת היעד, כי זה כבר כמויות מאוד מאוד קטנות ומרוכזות. והייצור הוא לא בטלנק אצלנו, לא הייצור, לא היחסון ולא חומרי הגלם. כל חומרי הגלם, יש לנו מספר ספקים ומעל 97-98% איכות מוצר, שאין לנו מגבלה בהיבט הזה, כלומר הסקלביליטי הוא יחסית מהיר וגבוה.
זה בצד של הייצור ובצד של המחירה. מי פוגש את החקלאי בשדה בברזיל?
אז המודל שלנו זה עבודה מול מפיצים. אגב, זה המודל של כל חברות האגרוכימיה וכל חברות החומרים הביולוגיים. אף אחד לא מגיע ישירות למגדל, פשוט בלתי ניתן לביצוע. אז העבודה היא מול מפיצים. כמו שציינתי קודם, אנחנו צוות הנהלה שהרבה שנים קיים בתחום ומכיר את הנפיצים השונים ואיך להגיע אליהם ואיך המנגנון הזה עובד, ולכן אנחנו מכוונים לעבודה עם נפיצים שהם אלו שמגיעים לחקלאי הסופי בסופו של דבר והם מבצעים את המכירה.
מבחינת לוחות הזמנים שאתם עובדים, מה להערכתך המיילסטון המרכזי שנמצא לכם בדרך?
תראה, כרגע, שאלה טובה מאוד. המיילסטון המרכזי שקיים אצלנו נכון להיום, מה שנקרא inflection point באנגלית. זה הנקודה שבה יש מסה קריטית מספיקה של proof of concept, של הוכחת התכנות במדינת היעד, אם אני לוקח את ברזיל כדוגמה. אז איפה שיש הוכחת התכנות מספיקה, זה אומר מספיק ניסויים ותצפיות שאתה מעמיד באזורים שונים, אצל חקלאים שונים או גופי מחקר אקדמיים שונים, ואז מהנקודה הזאת כבר החקלאי אומר, אוקיי, אני מוכן להתחיל עם 5-10% מהשטח שלי, תוך שנתיים שלוש, בדרך כלל אנחנו רואים התמאה לאחוזים גבוהים של טכנולוגיות. החקלאי בתחילת הדרך הוא בדרך כלל חשדן, הוא רוצה לראות שזה באמת עובד, כי בסופו של דבר התוצרת שלו זה משהו מוכר, כן, זה הוא מתפרנס. אז בדרך כלל נהוג למצוא את החקלאים, מה שנקרא אלי אדפטרס, אלו שמוכנים תמיד להיות פתוחים ולבחון טכנולוגיות חדשות, הם אלו שבוחנים את זה בשנה, שנתיים הראשונות, או בעונה, או שתי עונות הראשוניות, ואחרי זה אתה יכול להתחיל לעבור, להגדיל את השימוש אצלם ולהתחיל לחפש את ה-followers, שזה עיקר השוק, שאיתו אתה יכול להתחיל להחדיר את המוצר כבר בפן המסחרי.
ואתה חושב שזה במרחק של חודשים, שנים?
אני מעריך שזה צריך להיות במרחק של שנתיים, שלוש, עד שאתה תראה כבר מסות מהותיות, אבל זה דברים שאנחנו צריכים עדיין להוכיח את ה... הוכחת ההתכנות במדינת היעד.
היא שאלה אחרונה שיש לי, חוזרת לשוק ההון. סיפרת על הרקע שלך. עד כמה ההנפקה או החשיפה משוק ההון להערכתך תורמת לכם בימים אלה? האם אתם מקבלים פידבק? האם אתה מרגיש קהל מוסדי? האם אתם נמצאים על הרדאר בשוק ההון למעקב בשנה שנתיים, או שכרגע אתם רק בתקופת המתנה?
כן. באופן טבעי אנחנו חברה יחסית קטנה בשוק ההון, כן? שנכנסה גם בתקופה מאוד מאתגרת, מאוד מאוד מאתגרת. אז אני חושב שאם תיקח את שתי האלמנטים האלו, גם השנה מאוד קשה וגם חברה יחסית קטנה, כן, בשוק ההון הישראלי בתל אביב, אז אני לא חושב שאנחנו כרגע נמצאים על הרדאר של מישהו. כלומר, יש לנו את תקופת ההמתנה ואת הזמן לבוא ולהוכיח את עצמנו. אנחנו כמובן עושים את כל מה שניתן לידינו על מנת להוכיח כמה שיותר מהר ובצורה מסודרת ומקצועית את הוכחת ההיתכנות של המוצרים שלנו, על מנת שנוכל להראות באמת תוצאות מעניינות. אני אציין גם שרק אתמול בבוקר חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטה מובילה בלונדרינה, שזה במדינת פרנה בברזיל, מדינה סופר חשובה לגידול של סויה ותירס, וכבר יש לנו שם ניסוי ראשוני עם תוצאות שעל פניו עושות רושם עם פוטנציאל מעניין ל-NFT, למוצר תחליף אורח. ופעולות מהסוג הזה, כמו מה שתיארתי קודם, בעגבניות העשייה ובחיטה ושיתופי פעולה למיניהם, בסופו של דבר, כחברה ציבורית, אנחנו מוצאים את הדרך המקובלת לבוא ולהראות איך אנחנו באמת בכיוון הנכון להביא את החברה למקום אחר.
אסף, תודה רבה לך על הסקירה, ואני מאוד מאוד מקווה שתצליחו, ואנחנו נהיה במעקב כדי לשמוע בשורות טובות.
על הכיפאק, נעשות כל מה שאנחנו יכולים.
תודה רבה.
תודה רבה לך.